אהלן, אהלן חברים, וברוכים הבאים לפרק התשיעי של העונה השנייה של משחקי הכסף, צ'צ'נג צ'צ'נג, ולאלו מכם שלא שמו לב, אנחנו בעצם בפרק הלפני האחרון של העונה הזאת, של העונה השנייה, ומעכשיו אני אומר לכם, תהיה עונה שלישית, זה יעבוד באותה מתכונת כמו עם העונה הראשונה, תהיה הפסקה קטנה בסוף העונה הזו, וניכנס עם תכנים חדשים לעונה השלישית, אבל בפרק הזה, בואו ניכנס לבשר. בפרק הזה אנחנו הולכים לגעת בכמה דברים. אנחנו הולכים להבין למה רוב האנשים מפסידים כסף כל שנה, למה זה קורה בעצם. אנחנו גם ניגע טיפה במספרים, בכל מה שקשור לפקדונות וחסכונות בבנק, להשקעות בבורסה או בקריפטו. נבין טיפה יותר לעומק מה קרה כאן בשנתיים האחרונות מאז הקורונה, ואיזה אפשרויות השקעה בגדול יש לנו. אבל כמו בתחילת כל פרק, אני קודם כל אציג את עצמי לטובת אלו שלא רצו איתנו על כל הפרקים הקודמים ונתקלו בפרק הזה בפעם הראשונה. לי קוראים דניאל דמרי, אני בן 30, סוחר ומשקיע מקצועי בבורסה. באופן כללי, אני בן אדם של השקעות. בנוסף לזה, אני הבעלים של חברה שמתמחה בלימודי מסחר והשקעות בשוק ההון ושוק הקריפטו, שאגב, זאת החברה בעלת קצב הצמיחה הגדול ביותר בישראל, ולא סתם, אנחנו באמת עושים פה עבודה שהיא מעולה. וכמו שאמרתי, אלו שנתקלו בפרק הזה לראשונה, אני ממליץ לכם לעצור פה את הפרק, לעבור על הפרקים מההתחלה, כי אין מה לעשות, יש פה המשכיות, ואין לי ספק שתלמדו המון מהפרקים הקודמים. אז זו המלצה שלי אליכם, תעשו את זה, ואחרי שזה נאמר, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל עם מה שאני מתאר לעצמי, תפס את האוזן הכי חזק לרוב האנשים, וזה העניין הזה של למה רוב האנשים מפסידים כסף. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו קודם כל חייבים להכיר את המונח אינפלציה. נגענו בזה בפרקים הקודמים, ככה בעדינות בקטנה, ובפרק הזה נרד יותר לעומק, תבינו את זה בדיוק כמו שצריך, וגם בגדול זה הדבר הראשון שאתם צריכים להכיר לפני שאתם נכנסים לעולם ההשקעות. אתם חייבים להבין ולהכיר את השפעת האינפלציה על יוקר המחיה ועל הכסף שלכם. אז מה זה אינפלציה? נתחיל עם הפירוש המילוני. אינפלציה זה מונח כלכלי שמתאר תהליך של עלייה כללית, מתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה. זאת אומרת, בפשטות, זה תהליך שמתאר עלייה ביוקר המחיה. ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, ככה הצרכן, שזה אנחנו, משלם יותר כסף עבור אותם מוצרים בדיוק. אז בעוד יותר פשטות, מה זה אומר? זה אומר שהכסף שלנו שווה פחות. כשאתם שומעים אנשים מבוגרים אומרים שפעם הכל היה יותר זול, הם בעצם מתכוונים לאינפלציה. פעם הם היו יכולים לקנות יותר דברים עם אותה כמות כסף. וככל שהאינפלציה גדלה, ככה נשחק כוח הקנייה של הכסף שלנו. עכשיו, אני אתן דוגמה שכבר נתתי בפרקים קודמים, לאלו מכם שזוכרים וחדים. בגדול זה אומר שדמיינו שאתם הולכים לסופר עם 1,000 שקל לפני 10 שנים, אוקיי? והייתם יכולים לצאת עם 20 שקיות מלאות. היום זה כבר לא קורה. היום אתם תצאו עם 10. אני סתם זורק, אוקיי? תצאו עם פחות. הרבה פחות. שנה מהיום, אם היום יוצאים עם 10, שנה מהיום, תצאו עם פחות. האינפלציה מעלה פה את המחירים של הכל, של כרטיס לסרט, של הלחם, של דלק, של מחירי דירות, שכירות, מזון, חינוך, הכל הולך ונהיה יותר יקר. גם מרגישים את זה. עכשיו, אני אגדל לכם סוד, רוב הסיכויים שזה לא הולך להשתנות בכלל, לפחות לא בקרוב. המחירים במשק ימשיכו לעלות בקצב מהיר, הערך של השקל, של הדולר, של היורו, ימשיכו להידרדר משנה לשנה, ואנחנו נמשיך לקנות פחות דברים עם אותו סכום כסף. זה העניין עם אינפלציה, היא נוגסת לנו במשכורת. עכשיו, איך מודדים אינפלציה? איך זה עובד? יש דבר שנקרא מדד המחירים לצרכן. המדד הזה כולל בתוכו מוצרים ושירותים בסיסיים שרוב בני האדם צורכים, כמו אוכל, כמו דלק, כמו תחבורה ציבורית, ריהוט, הלבשה, חינוך וכולי. וככל שהמדד הזה עולה, ככה רמת המחירים במדינה עולה. ובגדול זה אומר שאותם שירותים ואותם מוצרים שנשארו אותו הדבר בדיוק ולא השתנו בכלל, עולים לנו יותר כסף. זאת אומרת, כל פעם שהמדד הזה עולה, כוח הקנייה של הכסף שלנו נשחק. בגדול, שורה תחתונה, הכסף שלנו קונה פחות. עכשיו, התופעה הזאת קורית בכל העולם, זה לא ייחודי למדינת ישראל. ורוב המדינות בעולם שואפות לרמת אינפלציה שנתית של 2%. זאת אומרת, לעלייה של 2% ביוקר המחיה, משנה לשנה. זה הנתון. ב-2021, האינפלציה השנתית בארצות הברית עמדה על 6.8%. זאת הרמה הכי גבוהה מאז 1982, ב-40 שנה האחרונות, אוקיי? עכשיו, מה הבעיה האמיתית בתכלס עם אינפלציה? הבעיה היא שיוקר המחיה עולה בקצב שהוא לא פרופורציונלי עם השכר הממוצע במשק. אם השכר שלנו היה עולה בצורה שהיא שווה לקצב האינפלציה, אז היינו בסדר, אבל זה לא קורה, זה לא המצב. אז מה עושים? דבר ראשון, חייבים להפסיק לתת לכסף שלנו להירכב בחשבון הבנק, כי הוא נרכב שם, אין שום דרך אחרת לתאר את זה. נכון לשנת 2022, הכסף ששוכב לכם בפקדונות בבנק, שאמור לצבור תשואה, צובר תשואה בסך הכל של בין 0.5% ל-1% בשנה. זאת אומרת, אם שמתם פיקדון של 100,000 שקל, אחרי שנה אתם תעשו על הכסף בין 500 ל-1,000 שקל. מ-100,000 שקל. בעובר ועכשיו התשואה בכלל מצחיקה. 0.01%, פחות או יותר, משהו כזה, שזה בכלל שנהיה בריאים. מה שחשוב שתבינו, זה שהכסף שלכם בבנק לא צובר תשואה שעולה על האינפלציה השנתית. ואם אין לכם מקור הכנסה נוסף כלשהו, או שאתם לא מקבלים קידומים בעבודה על בסיס קבוע, אתם מרוויחים פחות כסף כל שנה. אולי לא באופן מעשי, אולי המשכורת שנכנסת היא אותה משכורת, אבל אנחנו כבר מבינים שהכוח של הכסף שלנו נשחק. אז אם לא בבנק, לאן אפשר לפנות כדי להשיג תשואה שהיא אמיתית? נכון להיום, יש 3 אפיקי השקעה עיקרים שאפשר לפנות אליהם. מניות, קריפטו ונדלן. עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה שלרוב המאזינים כרגע אין כמה מאות אלפי או מיליוני שקלים ששוכבים בצד ככה להשקעה, ולכן אני לא הולך לגעת בנדלן, מה גם גילוי נאות, זאת לא ההתמחות שלי. מה שאני כן אתמקד בו, אלה שני האפיקים הראשונים, שזה בעצם שוק ההון ושוק הקריפטו, שדרך אגב הם גם מאוד קשורים אחד לשני. עכשיו, תהיו איתי, כי אנחנו הולכים לדבר קצת מספרים, ומה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, ככל הנראה, יגרום לכם לתפוס את הראש ולשאול את עצמכם, איך לא נכנסתי לזה כבר לפני שנה, שנתיים. כמובן למי שעדיין לא נכנס. אז אני הולך לעשות עכשיו השוואה בין התשואות שהייתם משיגים על השקעה במדד ה-S&P 500, שזה בעצם מדד המניות המוביל בעולם, לביטקוין, שזה המטבע הדיגיטלי הראשון והמוכר ביותר בעולם, והוא גם הגדול ביותר בעולם, נכון להיום, מבחינת שווי השוק שלו, ונשווה את שני אלה לתשואות שהיינו משיגים בחיסכון בבנק. אגב, לפני שאני מציג לכם את המספרים, תבינו שמדובר בתשואה שהיא פסיבית לחלוטין. ואני לא מת על ההגדרה הזאת תשואה פסיבית, כי כן נדרש מאיתנו לעשות משהו כדי שזה יקרה, אבל מה שנדרש מאיתנו במקרה הזה, זה פשוט לקנות פעם אחת ולהמתין. אז בואו נעשה השוואה בין השלושה ונראה מה כל אחד היה מניב לנו ב-2021. מי שהיה משקיע ב-S&P 500 ב-2021, תחילת 2021, היה מניב תשואה של 25% בשנה. אוקיי? הביטקוין מנגד היה מניב תשואה של 135%. שוב, מסתכלים על 2021. באותו פרק זמן, פיקדון בבנק היה מניב לנו תשואה של 1% בודד. זו תשואה שאפילו לא מכסה את ירידת הערך של הכסף שלנו מהאינפלציה שעמדה ב-2021 על 2%, פה במדינת ישראל. בישראל האינפלציה עמדה ב-2021 על 2%. ארצות הברית, כמו שאמרנו, 6.8. עכשיו, בואו נראה מה היינו משיגים אם היינו נכנסים במרץ 2020, מאז תחילת משבר הקורונה, שפה התחיל הטירוף. מי שהיה משקיע ב-S&P ממרץ 2020, היה מניב תשואה של 117%. הביטקוין היה מניב תשואה של 1,658%. חבר'ה, זה מטורף. זה מספרים שהם מטורפים, זה פסיכי. פיקדון בבנק ממרץ 2020, היה מניב תשואה של בין 2-2.5%, כשהאינפלציה הייתה אוכלת לכם בין 2-4% מכוח הקנייה של הכסף. בגלל זה אני אומר את זה, ואני אומר את זה כל הזמן. הכסף בבנק לא שווה הרבה. מי שמשאיר את הכסף שלו בבנק, בפיקדון או בעובר ושב, מפסיד כסף כל שנה. ותזכרו, מדובר בתשואות שהיו פסיביות לחלוטין, כי כל מה שהייתם צריכים לעשות בשביל להשיג את הרווח הזה, הוא להשקיע ולהמתין. אני אפילו לא מדבר איתכם על הרווח הפוטנציאלי שיכלתם להשיג, אם הייתם סוחרים בעוד מניות ועוד מטבעות, והייתם משקיעים בזה זמן באופן שהוא קבוע. מדובר כאן על התשואה שיכלתם להשיג מקנייה אחת. זה באמת הדבר הכי קרוב שתמצאו בעולם לכסף שגדל על העצים, וזה עובד ככה כבר שנים על גבי שנים. עכשיו, אני בטוח שיש פה כמה חבר'ה שאומרים, טוב, נו, חוכמת הבדיעבד, באמת גאון גדול. אני אגיד לכם דבר כזה, חבר'ה, תהיו כנים עם עצמכם, ואני מוכן להתערב פה על כל דבר, שאין פה אף אחד מהמאזינים כרגע שלא שמע על הביטקוין בשנה וחצי האחרונות. אני לא אקח אתכם כמה שנים אחורה, אני אדבר על השנה וחצי האחרונות. אין אחד שלא שמע עליו, או על זה ששוק ההון רותח. אין אחד שלא הבין שבאמת יש פה כסף בשנה וחצי האחרונות, פשוט לא רצו להתעסק עם זה. וכל אחד עם הסיבות שלו. אין לי זמן, נעשה את זה מחר, שבוע הבא, זה נראה לי מסובך, אין לי כסף, כל אחד ומה שרץ לו בראש. אבל כולם היו מודעים, כולם היו ערים לזה. היו כאלה שהחליטו לעשות צעד, והיו כאלה שצפו מהצד. תנחשו מי הרוויח יותר. עכשיו, אני תמיד אומר לכם את זה, תפתחו את האוזניים, תפתחו את העיניים, תדאגו להיות ערים להזדמנויות. אנשים שהתעלמו ממה שקרה בשוק ההון ושוק הקריפטו בשנתיים האחרונות, פספסו הזדמנות לעשות הרבה מאוד כסף. עברנו על המספרים. ותאמינו לי שזה רק חלק קטן מהנתונים, כי יש המון מניות, המון מטבעות שעלו במאות ואלפי אחוזים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. ואנשים שטוענים, שאומרים לעצמם ששוק הקריפטו ושוק ההון זה לא בשבילהם, בלי לבדוק, הם מראש חוסמים לעצמם אפשרות ליצור אפיק הכנסה נוסף שיכול להיות מדהים. אבל הנה, אני אומר את זה, זה לא חייב להתאים לכל אחד, אבל אם לא בודקים, אי אפשר לדעת. וגם לאלה שאומרים שהם לא מתחברים לז'אנר, בגלל שזה מרגיש להם ריסקי מדי, יש פתרונות שהם מאוד סולידים. והפתרונות האלה עדיין ישיגו לכם תשואה שהיא גבוהה יותר בפער מפיקדון בבנק. סתם דוגמה, מדד ה-S&P 500. אם אני מסתמך על 100 השנים האחרונות, הוא משיג תשואה שנתית ממוצעת של בין 8-10%. אז זה אמנם לא שיא הטירוף, אבל זה עדיין הרבה יותר ממה שנשיג מפיקדון בבנק, והרבה יותר מרמת האינפלציה השנתית הממוצעת. אז הכי קל להגיד, זה לא בשבילי. אבל אם טיפה בודקים, אם טיפה מבררים, יש פתרונות להכל. ולפני שמסיימים, אני רוצה לגעת באמת בחצי דקה בעולם הקריפטו. למרות כל ההתפוצצות של הדבר הזה בשנה וחצי האחרונות, אני ועוד הרבה אחרים מאמינים שהעולם הזה הוא עדיין בהתחלה. ומי שלא נכנס עדיין, אמנם הוא פספס את מה שקרה בתקופה האחרונה, אבל הוא לא פספס לגמרי את הרכבת. אני באמת מאמין שהפוטנציאל של העולם הזה הוא הרבה 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 יותר גדול, ושנראה את זה בשנים הבאות. לדעתי האישית, מי שלא ייחשף לעולם הזה בעתיד הקרוב, הולך להתחרט על זה. נגעתי בזה בקצרה בפרק 6, אתם מוזמנים לחזור ולהאזין לו. אני אפילו משאיר לכם פה קישור למטה עם שיעור, שיסביר לכם באמת טיפה על התפקיד של המטבעות הדיגיטליים במערכת הפיננסית של היום, ולמה לדעתי ולדעת הרבה אחרים, אנחנו עדיין יחסית בהתחלה. זהו חברים, עד כאן הפרק להיום. מקווה שלמדתם, מקווה שנהנתם, וכרגיל, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.